الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ג' במרחשוון תשפ"ד ד' מסכת קידושין דף סמך וב. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, ג' במרחשוון, בשנת תשע"ד, תלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של מרן רבי עובדיה יוסף בן רבי יעקב, בעל יביע עומר, יחווה דעת, חזון עובדיה, ועוד ועוד ועוד. ובדיוק היום, בבחינת דבר בעיתו מה טוב, נלמד בדפינו היומי דף סמך וב במסכת קידושין, אודות התורה שבעל פה שאי אפשר לה ללא חכמי ישראל. תורה מונחת בקרן זווית וכל הרוצה לבוא יבוא ויטול, אפשר אולי לומר זאת לגבי תורה שבכתב, תאמר הגמרא. אבל תורה שבעל פה אי אפשר שכל אחד יבוא ויטול, ילמד ויפרשן. אי אפשר לה לתורה שבעל פה ללא חכמי ישראל. חבל על דעב דין ולא משתכחין. רבן של ישראל, זכותו הגדולה, תגן עלינו לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון לסיכום והחזרה, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ה' במסכת קידושין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון לסיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה נתחדש בדברי המשנה שאין האישה נאמנת לאסור את ביתה והתשובה שאינה אוסרתה אפילו מדי רבנן? שאלה שנייה, על איזה מקרה אמר אף שקופים אותו ומה כוונתו והתשובה? במקרה שאמרה לו אישה קידשתני וכפר בדבר, ובכל זאת נתן לה גט מרצונו, שבזה קופים אותו ליתן לה כתובה כיוון שגילה דעתו שמודה לדבריה. שאלה שלישית, מדוע הסתפקה הגמרא רק אם חוששים לקידושין בעד אחד ולא כשאין עדים כלל? והתשובה, שפשוט שלומדים בגזירה שווה מממון שצריך עדים, ורק הספק שמא מועיל עד אחד, כיוון שמצינו שמועיל בממון במקצת. שאלה רביעית, למסקנה מקדש בעד אחד, האם חוששים לקידושה והתשובה? לרב כהנא לא חוששים ולרב פאפה חוששים. שאלה חמישית, מדוע לא לומדים מממון לקידושין שהודעת בעל דין כמאה עדים והתשובה? משום שאף בממון לא מועילה הודעת בעל דין במקום שחב לאחרים, ובקידושין הוא חב לאחרים. השאלה האחרונה על דף סמכי הייתה, במקח וממקר, האם נצרכים עידים לקיום הדבר, והתשובה לא נצרכים לקיום הדבר, רק לשקרנים. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכי, במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ג' במרחשוון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך וב, הדף השישה ושישים. במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכי עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רב יהודה, מקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. סוגיה שלפנינו מבררת בפני כמה עדים על הבעל לקדש את אשתו כדי שיחולו הקידושין, ומתוך כך יבואר גם כן באיזה אופן עוסקת משנתנו. אמר רב יהודה, מקדש אישה במעמד עד אחד בלבד, אין חוששים כלל לקידושיו אפילו להחמיר, והאישה נשארת בחזקת פנויה. ולהלן יבואר אם החיסרון הוא בנאמנותו של העד, או שאף אם הוא אומר אמת, אין הקידושין חלים אלא כשנעשו בפני שני עדים. והחידוש בזה שאין אומרים שעד אחד גורם לנו לחשוש לקידושין, הללו מחמת הספק, כמו שלגבי ממונות עד אחד נאמן לחייבו שבועה על פיו כשמכחישו, כך מסביר הפני יהושע. באו מיני מרב יהודה, הסתפקו בני הישיבה בפני רב יהודה, האומר שקידושין בפני עד אחד אינם כלום, מה יהיה הדין במקרה שמלבד העד המעיד על הקידושין, גם שניהם, האיש והאישה, מודים לדברי העד ואומרים שהתקדשו, מהי? האם באופן כזה חלים הקידושין או לא? בצדדי הספק הם. האם החיסרון בעידות של עד אחד הוא בכך שאינו נאמן, וממילא כששניהם מודים לדבריו הוא כן נאמן? או שהחיסרון הוא בעצם מעשה הקידושין שיכול לחול רק כשנעשה בפני שני עדים? ואין עוד דעתה מועילה, כיוון שאף לפי דבריהם לא נעשו הקידושין בפני עדים ולא חלו כלל. ולכמן בדף סמכי עמוד ב' תבאר הגמרא, שדין זה נלמד מכך שאמרה תורה בדיני עריות ערבת דבר, ובדיני ממונות נאמר על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר, כיוון שבשני המקומות נאמר דבר, למדו חכמים בגזרה שווה, דבר דבר מממון שצריך שני עדים גם בדיני ערבה. והיינו בדיני קידושין וגירושין, יש צורך בשני עדים שיראו את הדבר, ורק על ידי זה מתקיים הדבר. השיב רב יהודה לבני הישיבה, לפעמים השיב להם אין, לפעמים השיב להם ולא, ורפיה בידי, כלומר, לפעמים רב יהודה השיב, אם שניהם מודים שהקידושין היו בפני עד אחד חוששים לקידושין הללו, ולפעמים היה משיב לו שהיא לא מקודשת כלל, והדין הזה היה רופף בידו, ולא היה דין זה ברור אצלו. מביאה הגמרא את דעת שמואל בנידון הזה, איתמר נאמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל, המקדש אישה בעד אחד, אין חוששים לקידושה, ואפילו שניהם האיש והאישה מודים לדברי העד, האישה נשארת בחזקת פנויה. איתיבי רבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שאמר בשם שמואל שאין קידושין מועילים בפני עד אחד, אפילו כשהבעל והאישה מודים לדבריו. והוא מקשה מהדין המבואר במשנתנו. האומר לאישה קידשתיך, והיא אומרת לו קידשתני, הוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. ויש לברר באיזה אופן עוסקת המשנה, אידי כעדים, אם יש עדים שנתקדשה, הרי אינה יכולה להכחישם, והמה היא מותרת האישה בקרוביו, ואידי לכעדים, אם אין עדים בכלל, ואפילו עד אחד לא היה, הרי אפילו לדברי הבעל שקידשה בינו לבינה לא חלה הקידושין, שהרי לא הייתה שום עדות, והמה היא אסור הבעל בקרובותיה, ומדוע הבעל אסור בקרובותיה? הרי ברור שללא שום עדות אין הקידושין חלים, והנידון הוא רק באופן שיש עד אחד והם עודים לדבריו הבעל והאישה. אל עליו, בוודאי המשנה עוסקת באופן שקידשה בעד אחד בלבד, ולכן האישה שמכחישה את דברי העד אינה נאסרת, ואילו האיש שמודה לדברי העד נאסר בקרובותיה. ואם כן מוכרח שהקידושין חלים גם כשנעשו בפני עד אחד בלבד, ובלבד שהבעל והאישה יודו לדבריו, ולא כדברי שמואל, שגם אם הבעל והאישה מודים לדברי העד, אין הקידושין חלים. דוחה הגמרא ואומרת, אין לך להביא ראיה ממשנתנו שעד אחד נאמן, משום שאחה במאי עסקינן יש לומר שמשנתנו עוסקת כגון דאמר לה, כי דשתיך בפני פלוני ופלוני. ולכן לדבריו חלו הקידושין בוודאי, ואחר הקידושין הלכו להם אותם עדים למדינת הים, ואינם יכולים לבוא ולהעיד, והוא נאמן לאסור את עצמו. אבל היא שמכחישתו ואומרת שלא נתקדשה, אינה נאסרת, ואין ראיה ממשנתנו שקידושין חלים בפני עד אחד. אומר המאירי, אבל אם שניהם עודים שהתקדשו בפני עדים שהלכו למדינת הים, אין ספק שהיא מקודשת גמורה. הייתי ומקשה הגמרא על רב נחמן הסובר שקידושין בעד אחד אינם מועילים אפילו כשמודים לדבריו. והקושייה עם המבואר במשנה במסכת גיטין בדף פי א' עמוד א', המגרש את אשתו ואחרי הגירושין לנה אימו בפונדקי, ישנה אימו בלילה בפונדק, והנידונו אם יש לה חשוש שחזרה והתקדשה לו, כמו שיבואר לאלן, בית שמאי אומרים אינה צריכה לקבל אימנו מהבעל גט שני, כלומר גט נוסף מלבד הגט שניתן לה כשהתגרשה, משום שאין לנו חוששים שקידשה שנית, ובית הלל אומרים שהאישה צריכה לקבל אימנו גט שני. ומברר את הגמרא את אופן מחלוקתם, היחידה מבאיזה מקרה ניתן לחשוש שקידשה, ומחמת כן סוברים בית הלל שצריכה לקבל ממנו גט שני. הידי כעדים, אם יש עדים שבא עליה בפונדקי לשם קידושין, מה הייתה עמי ודבית שמי שסוברים שאינה צריכה לקבל ממנו גט, והרי ודאי התקדשה לו, והידי לכעדים כלל שהתקדשה, מה טעמי ודבית הלל אומרים שהיא צריכה גט נוסף, הרי אין קידושין חלים ללא עדים, אל עליו וודאי נחלקו באופן שיש רק עד אחד על הקידושין, ושניהם מודים לדברי העד. ולדעת בית הלל, קידושין מועילים אפילו בפני עד אחד, ולכן צריכה לקבל גט נוסף, ושלא כדברי רב נחמן בשם שמואל. דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך ולדעתך שמשנה זו עוסקת באופן שהתקדשה בפני עד אחד, האם המשנה מובנת? והרי עדיין קשה, האם הסיפה? אמור והסבר את המשך המשנה, בה נאמר, ומודים בית הלל לבית שמי, במקרה שאישה זו נתגרשה מן האירוסין קודם שנישאו והתייחדה אחר כך עם ארוסה, שאין צריכה אימן או גט שני, וביירו את העמם, מפני שאין ליבו גס בה, הוא לא רגיל בה, אבל כן אין לחוש שבא עליה לשם קידושין, ואיסל כדאי דרך אם יעלה על דעתך לומר, שמדובר שהתקדשה בפני עד אחד, ולדעת בית הלל עד אחד מהימן להעיד על קידושין, אם כן מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנישואין, מה ההבדל אם נתגרשה מן האירוסין ומה לי אם נתגרשה מן הנישואין, והרי בכל מקרה אם מאמינים לדברי העד עליה לקבל גט, שהרי הוא מעיד שבא עליה לשם קידושין, ומדוע מודים בית הלל לבית שמי שאינו נותן גט, הרי נאמנות הגט צריכה להועיל אפילו באופן שאין לי בו גס בה. אלא אחא במאי עסקינן מבאר את הגמרא, אלא בוודאי מדובר כאן כגון דאיקה עדי ייחוד. ישנם שני עדי ייחוד שראו את הגרוש מתייחד עם גרושתו ולקה עדי ביה, אבל אין עדים שראו שבא עליה. ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל, בית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שכשיש עדות על איש ואישה שהתגרשו וחזרו והתייחדו, לא אמרינן, אין אנו אומרים שהן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה. כלומר שעדותם שנתייחדו אינה נחשבת כעדות על ביה, כיוון שיתכן שלא בא עליה. וממילא אף אם בא עליה, אין כאן עדי קידושין ואין מצריכים אותה לקבל גט שני. ובית הלל סברי, שכיוון שהיו נשואים שרגילים זה בזה, אמרינן, אין הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה, עדותם של העדים על הייחוד נחשבת כעדות על ביה, משום שברור לנו שהם התייחדו בא עליה לשם קידושין וצריכה ממנו גט שני. ובבואר ברשי במסכת גיטין, שכיוון שראו העדים שנתייחדו, אין צורך בעדות גדולה מזו, אלא ענן סעדי כולנו עדים בדבר, שכיוון שרגילים הם זה בזה, לא פרשו זה מזה. ולפי זה מבוארת גם הסיפה של המשנה, ומודים בית הלל לבית שמאי שבוודאי אינה צריכה ממנו גט שני באופן שנתגרשה מן האירוסין. דאז לא אמרינן הן הן עדי איחוד, הן הן עדי ביה, מפני שאין ליבו של הבעל גס ורגיל בה, ואין ראיה מכך שהתייחדו שגם באה עליה. ולפי הסבר זה במשנה אין להקשות על רב נחמן אמר שמואל. וגם אם באמת באה עליה לשם קידושין, הרי אלו קידושין שלא בפני עדים ואינה מקודשת. חוזרת הגמרא לנידון של המקדש בעד אחד. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, בשמו של רב, המקדש אישה בעד אחד, אין חוששים לקידושיו, שאין הקידושין חלים בראיית עד אחד, ואפילו שניהם הבעל והאישה מודים לדברי העד ואומרים שהתקדשו. אמר רבא בר אבונה, המקדש בעד אחד, בית דין הרבה, בית דין הגדול שלהלן יבואר מיהו, אמרי, אומרים שאין חוששים לקידושיו. מבררת הגמרא, מן בית דין הרבה, איזה בית דין מכונה בית דין הגדול? משיבה הגמרא, בית דינו של רב הוא המכונה כך, והיינו כדברי רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שהרי גם הוא אמר דין זה בשם רב. מביאה הגמרא לשון אחרת במקור הממרה הזו, והיא כדי אמרי יש שאמרו שכך נאמר הדין הזה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב בשמו של רב המקדש בעד אחד, בית דין הרבה אמרי אין חוששים לקידושה, וכיוון שרב הוא זה שאמר את הדין הזה בשם בית דין הרבה, הרי בוודאי לא התכוון לבית דין של עצמו, אלא מן בית דין הרבה. מי זה בית דין הגדול? רבי, בית דינו של רבי יהודה הנשיא, הוא המכונה כך. מקשה הגמרא על דעת האומרים שאין עד אחד נאמן בקידושין. מיטיב רב אחד בוי ברמי. הקשה רב אחד בוי ברמי מהמבואר בברייתא. שניים שבאו מבדינת הים מחוץ לארץ ולא ידעו מה טיבם, ואישה אחת הגיעה עמהם, וחבילה אחת, כלומר רכוש מטלטלין מסוים, באה עמהם, ולכל אחד מהם יש הסבר שונה על הקשר שיש לו עם השניים האחרים והחבילה שעמהם. זה אחד האנשים אומר שזו האישה שעמהם, היא אשתי, וזה האיש השני שהגיע, הוא עבדי הכנעני, וזו חבילתי. וזה האדם השני אומר, זו אשתי, וזה עבדי, וזו חבילתי, והאישה שעמהם אומרת שאינה נשואה לאחד מהם, אלא אילו שני עבדיי וחבילה שלי. מבואר בברייתא שהאישה צריכה שני גיטין, גט אחד מכל אחד משני האנשים שבאו עמה, שהרי כל אחד טוען שהיא אשתו, והבינה הגמרא שללא קבלת גיטין, אילו היא אסורה להינשא לאחרים. ואחרי שתתגרש מהם, גובה את דמי כתובתה מן החבילה שבאה עמהם. שהרי אנחנו מסתפקים למי שייכת החבילה הזו, ולכן היא רשאית ליטול ממנה רק כערך דמי כתובתה ממה נפשך. שהרי לדבריה כל החבילה שלה, ואף אם משל אחד מהאנשים שעימה, הרי כל אחד מהם חייב לתת לה דמי כתובתה לאחר שגירשוה. ומסבירים הריטב"א והרמב"ן שאין כוונת הברייתא שתדרוש האישה בפירוש את כתובתה, שהרי בכך היא מודעה שהיא נשואה וסותרת את דבריה הראשונים שאילו שני עבדיה והחבילה שלה, אלא היא נשארת בטענתה שם עבדיה וחבילה שלה, ומוסיפה ואומרת שאף לפי דבריהם מגיע לה מהחבילה לפחות את דמי הכתובה, כיוון שהם טוענים שהייתה נשואה וגירשו הכדין. והבינה הגמרא ששווי החבילה שמעבר לסך כתובתה אינו נשאר ביד אחד מהם, אלא מונחת שיבוא אליהו. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן עוסקת הברייתא, אי דאית לסעדה להי, ואית לסעדה להי, אם יש שני עדים המעידים כדברי האחד שאומר שהיא אשתו והחבילה שלו, ויש גם שני עדים לדברי השני, אה אומר שהיא נשואה לו והחבילה שלו, באופן כזה ממה ציימרה וכי יכולה אישה לטעון שאילו שני עבדיי וחבילה שלי, הרי בוודאי אינה נאמנת לומר כך כנגד העדים המעידים שהיא נשואה לאחד מהם והחבילה שלהם, ולא יכלה הגמרא לפרש יש גם שני עדים המעידים כדבריה שאילו שני עבדיה וחבילה שלה, שהרי אם כן הייתה צריכה הברייתא לומר ששניהם צריכים גט שחרור מן האישה. אז אם כן שואלת הגמרא, כיצד האישה יכולה לטעון שאילו שני עבדיה בחבילה שלה? ואילו מהברייתא משמע שמותר החבילה מוטל בספק שלושתם, ורק את דמי כתובתה היא יכולה לגבות מהחבילה, כיוון שגם לדברי שתי כיתות העידים מגיע לה את הממון הזה. אלא לו, האם אין לומר שעוסקת הברייתא באופן שיש רק עד אחד לכל אחד מהם המעיד כדבריו שזו אשתו והחבילה שלו, ואם כן מוכח מהברייתא שעד אחד נאמן לומר שהתקדשה, ולה צריכה לקבל גט? דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת ותסברה, וכי מסתבר לבאר כך את הברייתא? והרי עד אחד בהכחשה, מי מאמן? עד אחד שמוכחש על ידי עד אחר, האם הוא נאמן? וכל שכן כאן שהיא האישה מכחישה אותו, שהרי כל כוח העד הוא לחייב שבועה את המכחישו, וכאן לא שייכת שבועה כלל. וכיוון שכל אחד מהעדים מוכחש מהעד השני, שניהם אינם נאמנים לומר שהיא נשואה, ואינה צריכה גט אפילו לא מאחד מהם. מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר, אלא ודאי דלמישרי לאלמא להתיר את האישה להינשא למי שתרצה, דכולי אלמא לא פליגי דשארי, לדברי הכל רשאית להינשא אף ללא שתקבל גט מאחד מהם. ואחר כאן הנידון הוא על החבילה, ואחי כאמר, כך אומר התנא, שאישה זאת צריכה שני גיטין משני אנשים אלו שיגרשו מרצונם, כדי שתוכל לגבות את דמי כתובתה מן החבילה, שהרי מן הדין החבילה כולה מונחת עד שיבוא אליהו, ואם נתנו לגט, גובה כתובתה ממה נפשך, שהרי לדבריה כל החבילה שלה ולדבריהם, הרי נתנו לגט מרצונם, והודו שיש לה זכות לגבות כתובה מממונם. וברייתא זו כדעת רבי מאירי. כלומר, החידוש שבברייתא הוא השמעת דעת רבי מאיר, שמטלטלין משתעבדים לכתובה. דאמר, רבי מאיר אומר במסכת כתובות בדף פי עמוד ב', שגם מטלטלין משתעבדי לפיראון כתובה, שאפשר לגבות את הכתובה גם ממטלטלין ולא רק מקרקעות, ולכן יכולה האישה לגבות את כתובתה מן החבילה. אבל לדעת חכמים, אין האישה גובה את כתובתה ממטלטלין אפילו בחיי בעלה, אלא רק מקרקעות. כך אומר הרמב"ן. ולדעת הראב"ד, שבחיי הבעל גם לדעת חכמים גובה האישה את כתובתה ממטלטלין, ומחלוקתם היא רק בגביית הכתובה ממטלטלין לאחר מיתת הבעל. וכאן מדובר כשמת הבעל. מבררת הגמרא מהמסקנת הדין בעניין המקדש בפני עד אחד. מה יהווה עליה? מה ההלכה בדין המקדש בפני עד אחד? רב כהנא אמר אין חוששים לקידושיו, ורב פאפא אמר חוששים לקידושיו. מה כשרב אשי אמר לרב אשי לרב כהנא סובר שאין חוששים לקידושין בפני עד אחד? מה דעתך? מה סברתך לומר שאין חוששים לקידושין? אילו בוודאי משום דיילפת אתה לומד בגזירה שווה דבר דבר מממון. מכך שאמרה התורה בענייני הראיות שנעשו על ידי אישות לשון ערבת דבר. וכן בדיני ממונות אמרה התורה על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. יש ללמוד שכשם שבממונות יש צורך בשני עדים, כך בדיני אישות יש צורך בשני עדים כדי להכיל קידושין או גירושין. אם כן, נמשיך ונדרוש גזירה שווה זו לדינים נוספים ונאמר, מה להלן כמו שבדיני ממונות הודעת בעל דין כעידותם של מאה עדים דמי? שהרי כך נלמד מהאמור לגבי אדם המודה במקצת התביעה, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, שהודעת בעל דין מועילה לחייבו על מה שהודה, ואין הכוונה למאה עדים דווקא, שהרי לגבי כוח עדות אין חילוק בין שני עדים למאה עדים, אלא כוונת הגמרא שיש לו הודעת בעל דין נאמנות גמורה שאין למעלה ממנה. אז אף כאן, גם בדיני קידושין וגירושין הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ויהיו הבעל והאישה נאמנים לומר שהתקדשו. אמר לי, ישיב רב כהנא לרב אשי, אתם שם בדיני ממונות כשנאמן הבעל דין בהודעתו שהוא חייב ממון, לא כך חייב להכרינה. אינו מחייב ואינו מפסיד אנשים אחרים בהודעתו אלא את עצמו, ולכן נאמן. ואילו אחה, כאן בבעל ואישה עמודים שהתקדשו, כך חייב להכרינה. הודעתה מזיקה לאחרים, שהרי לדבריהם היא אשת איש ואסורה על כל העולם, ולכן אינם נאמנים ללא עדים. כעת דנה הגמרא מתי יש צורך בעדים כדי לקיים פעולה ממונית. מביאה הגמרא מעשה בשני אחים, הר זוטרא ורבד הסבא, שהיו שניהם בני דרב מרי בר איסור, שהוא איסור גיורא, שלקח בשבי את רחל ביתו של שמואל, ואחר כך התגייר ונשאה וילדה לו את רב מרי. לשני אחים הללו היו להם נכסים בשותפות, ואחר זמן ביטלו את השותפות, ופליג נכסיו בעדי הדדי, חילקו את הנכסים בינם לבין עצמם ללא עדים. אחרי החלוקה הסתפקו עם חלוקתם חלה ללא עדים, ואתו לקמד רב אשי, באו לפני רב אשי ואמרו לי, אמרו לו את צדדי ספיקם, האם על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר? אמר רחמנה, אמרה התורה, היינו רק די דיבאי למהדר, שאם ירצו בני אדם לחזור בהם ממעשים שעשו ולהכחישם, לא מצי אדרי בהו, לא יוכלו לעשות זאת, שהרי העדים יכחישום, ואנן לא אדרי, אין אנו חוזרים בנו מחלוקת השותפות, וממילא החלוקה קיימת למרות שנעשתה ללא עדים. או דילמה, או שמה נאמר, לא מקיים ממילתא, אין מעשים ממוניים מתקיימים אלא בסעדי, אלא בפני עדים, וכיוון שחילקנו את הנכסים ללא עדים, לא חלה החלוקה, ואנחנו עדיין שותפים בנכסים. אמר לו, ענה להם רב אשי, לא איברו סעדי, לא נבראו העדים, כלומר אין צורך בעדים בדיני ממונות, אלא לשקרי. רק לשקרנים המכחישים את המעשים שעשו, אבל אם שניהם מודים שחלקו את הנכסים, חלה חלוקתם, אף שאין על כך עדים. כעת מביאה הגמרא כמה ממרות בשם אביי לגבי נאמנותו של עד אחד כשעלה שותק. ויש להקדים ולהביא שיטות הראשונים בסוגיה מדוע מועילים דברי עד אחד כשאדם שותק. שיטת רש"י לכמן מדף סמכבב עמוד א', והתוספות בדיבור המתחיל אמר שאין נאמנות לעד מצד דיבורו בלבד, אלא כיוון שכשאדם שומע את דבריו ושותק, שתיקתו נחשבת כהודעה וכאילו הודעה ואמר בעצמו כדברי העד, שהוא חייב קורבן או נטמעו טהרותיו וכולי. ומתוך כך מפרשים התוספות שדינים אלו של אביי נאמרו רק באופן שהעד אומר שהאדם עצמו היה יכול לדעת זאת. אבל אם גם לדברי העד לא יכל האדם לדעת את האמת, אין שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדבריו, אלא ייתכן שאינו יודע. תוספות במסכת יבמות בדף פייחת עמוד א' דיבור המתחיל את השתיקה מפרשים שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה גמורה לדברי העד, שהרי מבואר בסוגיה ששתיקתו מועילה גם במקום שאינו יודע זאת בוודאות, אלא שתיקתו מוכיחה רק שהוא מודה שייתכן שדברי העד נכונים ויש רגליים לדברי העד, ומתוך כך נאמן העד לגמרי, אבל אין כאן הודעה גמורה של בעל הדבר. שיטת הרמב"ן והרשב"א והריטב"א שהנידון כאן הוא בנאמנות רגילה של עד אחד בייסורים, ונאמנות זו שייכת אף כשאין בעל הדבר מודה לעד כלל. אבל כיוון שאם האדם המכחיש בפירוש את העד, אין העד נאמן, יש צורך שישתו כדי לקבל את דברי העד. ואילו הר"ן מפרש בדעת רבינו תם, שגזירת הכתוב היא שיהיה עד אחד נאמן אם האדם שתק בעדותו, אף אם שתיקתו הייתה מחמת שאינו יודע ולא מחמת שהתכוון להודות לדבריו. אז אם כן, כאמור, מביאה הגמרא כמה ממרות בשם אביי לגבי נאמנותו של עד אחד כשעלה שותק. לגבי חיוב קורבן חטאת על עבירה שנעשתה בשוגג, כתבה התורה בספר ויקרא פרק ד' פסוק כוח, או הודעה אליו חטאתו אשר חטא. דרשה הגמרא במסכת יבמות בדף פז, ולא שיודיעו אחרים, כלומר, אם עד אחד אומר לו שאכל חילה והוא מכחישו, אינו חייב להביא קורבן. אמר אביי, אדם שאמר לו עד אחד אכלת חילה ושוגג, והרי אתה חייב קורבן חטאת, ועלה שותק ואינו מכחיש את דברי העד, העד נאמן בדבריו כיוון ששתיקת האדם נחשבת כהודעה לדברי העד וחייב להביא קורבן. ומביא אביי סיוע לדבריו את תנא תונא, וכן שנה התנא שלנו, את הדין הזה במשנה במסכת כריתות בדף י' עמוד ב', אמר לו לאדם, עד אחד אכלת חילה ועלה, האדם מכחישו ואומר לו אכלתי, פטור. ויש לדקדק מלשון התנא טעם, מה הטעם פטורו מקורבן ומשום דכחיש העד ואמר לו אכלתי, אישתיק. אם האדם שותק, אף שאינו מודה בפירוש לדבריו של העד, מאימן העד, וחייב האדם להביא קורבן. מביאה הגמרא דין נוסף, ואמר אביי, אמר לו לאדם עד אחד, נטמעו טהרותיך, מאכליך טהורים נטמעו, ועלה בעל המאכלים שותק ואינו מכחישו, נאמן העד, ותנא תונא וכן שנה, תנא שלנו דין זה במשנה במסכת טהרות פרק ה' משנה ט', עד אחד אומר לאדם שנטמעו טהרותיך, ועלה מכחישו ואומר לו נטמעו, טהור, ויש לדייק מלשון התנא, תאמה, הטעם שאינה עד נאמן לומר שנטמעו הטהרות, כיוון דאמר הבעלים שלא נטמעו, אישתיק, אבל אם הבעלים היו שותקים, מאימן, נאמן העד בדבריו. הביאה הגמרא דין נוסף ואמר אביי, אמר לו לאדם עד אחד, שורך נרבע על ידי אדם שבא עליו ונאסר בהקרבה למזבח, ועלה בעל השור שותק, נאמן העד, והשור אסור בהקרבה, ומביא אביי ראיה לדבריו, ותנא תונא וכן שנה לנו התנא דין זה במשנה במסכת בכורות דף מ"א עמוד א', שם נמנו הבהמות שאסורות בהקרבה למזבח, וביניהם ושנעבדה בו עבירה, שור שנעשתה בו עבירה שנרבע על ידי אדם, ושהמית או המית אדם על פי עדותו של עד אחד או על פי דברי הבעלים. נאמן, מברר הבעיה דברי המשנה, היא המקרה שהובא במשנה שידוע שנעשתה עבירה בבהמה על פי עד אחד היחידה מבאיזה אופן מדובר, אידק עמודו בבעלים, אם בעל הבהמה מודה בפיו לדברי העד שהבהמה נרבעה, היינו על פי הבעלים, אם כן זה האופן שהובא בהמשך המשנה על פי הבעלים, ולאיזה צורך חזרה המשנה וכתבה זאת. אלא לו, האם לא נאמר כאן, והאם לא התנא עוסק באופן דשתיק, כשהבעלים שותק ולא מודה בפירוש לדברי העד, האומר שבהמתו נרבעה, ומכל מקום, נאמן העד לפוסלה מהקרבה על המזבח. מבארת הגמרא מדוע הוצרך הבאי לומר את כמה דוגמאות הללו, שעד אחד נאמן במקום שהנידון שותק, מטעם ששתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד. וצריך הוצרך הבאי להשמיענו שבכל המקרים הללו שתיקתו נחשבת כהודעה, מדוע? די השמוענן רק אך כמה הייתה, אילו השמיענו רק את הדין הראשון שהמעיד על אדם שהתחייב קורבן חטאת נאמן, היינו סבורים שרק באופן זה נאמן משום ששתיקת האדם נחשבת כהודעה, כיוון שמסתבר שהיא לאו דקימלי בנפשי דעבד, אם לא שהיה ברור לאדם עצמו שאכן עבר עבירה והתחייב קורבן חולין בעזרה לא אוהב מייטי, לא היה מביא בהמת חולין ומקריבה כקורבן בעזרה, ונמצא שנאמנות העדי בצירוף לידיעת האדם עצמו שהוא אכן חייב קורבן. אבל באופן השני שהעד אומר לאדם נטמעו טהרותיך, היה מקום לומר שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה לדברי העד, אלא מימר אמרינן, אנחנו מניחים היי דשאטי כתם לשתיקתו הוא כמן דסבר שאין לו הפסד כל כך אם יאמין לדברי העד. שרי אף לדבריו חזי לי בימי תומתו עדיין ראויים לו מאכלים הללו לאוכלם. בימי תומתו, וכיוון שאין שתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד, אפשר לומר שהעד אינו נאמן ונשארים המאכלים בחזקת טהרה. לכן היו צריכים להשמיע לנו גם את הדין הזה שהעד נאמן. כשהבעלים שותק, ממשיכה הגמרא לבאר, והיא השמועינן אם הבאי היה משמיע לנו גם את הדין השני לגבי עד המעיד על טהרות שנטמעו שנאמן משום ששתיקת הבעלים נחשבת כהודעה, היינו סבורים שרק כאן שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדברי העד משום דקמף סדלי. שהרי בכל זאת יש לו הפסד בעידותו, שהרי לדבריו אינו יכול לאכול את המאכלים בימי טהרתו, ואם לא שהוא יודע בעצמו שהעידות אמיתית היה מכחישו. אם הוא שותק, סימן שהעד צודק, ולכן מאמינים לעד, אבל כשעד מעיד ששורו נרבע, ייתכן שאין שתיקתו מוכיחה שהוא מודה לדברי העד, כיוון שמימר אמר, הוא אומר לעצמו שאין לו הפסד מדברי העד, שהרי כל השברים שבעולם, לאו לגבי מזבח קיימה, אינם עומדים להקרבה בבית המקדש, ולא אכפת לו שבהמה זאת תיפסל להקרבה על פי דברי העד. ואין שתיקתו מוכיחה שדברי העד נכונים ותישאר הבהמה כשרה להקרבה, לכן צריכה הוא צריך הבאי לומר את דינו בשלושת האופנים הללו. מביאה הגמרא שאלה בנאמנות עד אחד כשהאדם שהעדות נוגעת אליו שותק, היבאי לו הסתפקו בני הישיבה משאשתו זינתה ברצון והדבר ידוע לו רק בעדותו של עד אחד, ולדברי העד היא נאסרת עליו וחייב לגרשה בבעל שומע את דברי העד ושותק. אינו מכחישו ואינו מודה לו בפירוש מהו, האם שתיקתו נחשבת כהודעה לדברי העד וחייב לגרשה או לא? מביאה הגמרא מחלוקת בנידון הזה, אמר אביי, נאמן העד בדבריו לאוסרה על בעלה כיוון ששתיקת הבעל נחשבת כהודעה לדבריו. ורב אמר אינו נאמן לאוסרה על בעלה, כיוון דעה ונידון זה לאסור אישה על בעלה דבר שבערבה ואין דבר שבערבה מתברר בפחות משניים בפחות משני עדים. ואף שאדם נאמן לאסור על עצמו דברים שלא ידוע לנו שהם אסורים, כמו שהתבאר במשנה ליל בדף סמכי עמוד א' שאישה נאמנת לומר שהתקדשה ולהיאסר על כל העולם, מכל מקום רבה סובר שאין שתיקת האדם נחשבת כהודעה ממש שאכן אשתו זינתה, אלא שתיקתו מהווה קצת סיוע והוכחה לדברי העד, וכיוון שעיקר האיסור הוא מחמת דברי העד, ואין דבר שבערבה פחות משניים, אינו נאמן. כך תוספות בדיבור המתחיל, רבה. מביאה הגמרא את רעיותיהם של אביי ורבה. אמר אביי מניין למדתי את הדין הזה שעד אחד נאמן לאסור את האישה על בעלה כשהבעל אינו מכחיש את דבריו, ממעשה שהיה. דאו סמי היה עיוור, דאו ומסדר מתניית הקמי דמר שמואל, היה לו זמן קבוע לחזור על המשניות בעל פה לפני שמואל. יום אחד נגלי ולא אבי קעתי. פעם אחת אחר העיוור מלבוא עד שהחשיך היום, שדר שליחה הבטרי, שלח שמואל שליח אליו לקרוא לו שיבוא, דאז אל שליח בחד אורחה, עד היו בחדה, עד שהיה השליח הולך מדרך אחת, בא עיוור לפני שמואל מדרך אחרת. וחייתה כשחזר השליח ופגש את העיוור, אמר לו שאשתו זינתה ונאסרה עליו. עתה לקמי דמר שמואל, בא עיוור לפני שמואל לשאול האם נאסרה עליו אשתו, אמר לי שמואל, אם מאמן לך, אם אתה מאמין לדברי השליח שאשתך זינתה, זיל אפקה, גרש אותה, כיוון שאין היא מכחישה את דברי העד. והיא לא, אם לא נאמן עליך, השליח לא תאפיק, אל תגרשנה. מבאר אביי את כוונת שמואל מה אליו, בוודאי כוונתו, בדבריו לאותו עיוור הייתה, אם מאמן עליך, אם נאמן עליך עד זה דלאו גזלנה, הוא שאינו גזלנה פסול לעדות עליך לגרשה, אף על פי שאינו אלא עד אחד, ומוכח שעד המעיד על זנות ואין הבעל מכחישו נאמן. ומבאר את הגמרא את הסברו של רבא במעשה הזה, ורבא הסובר שאין עד אחד נאמן לאסור אישה על בעלה, אפילו אם הבעל שותק יבאר את דברי שמואל באופן אחר, שכוונתו בדבריו לאותו עיוור הייתה שאם מאמן לך, אם נאמן עליך העד הזה כביתרי, כשני עדים, כלומר שברור לך שאינו משקר, זיל אפקה, לך וגרש אותה, והיא לא, אם הוא לא נאמן בעיניך, אלא ככל עד אחד כשר שיתכן שהוא משקר, לא תפקה. אינך חייב לגרשה, וזאת כיוון שאין עד אחד נאמן בדבר שבערבה לחייבו לגרש, אף כשהבעל שותק ואינו מכחישו. מביא אביי עוד סיוע לדבריו, ואמר אביי מינה אמינה לה, מאיכן יודע אני שעד אחד נאמן אף בדבר שבערבה, במקום שהבעל שותק, דתניה, מביאה הברייתא את המעשה הנורא הבא, שימו לב, מעשה בינאי המלך, שהיה מלך מבית חשמונאי בסוף ימי בית המקדש השני, שהלך להילחם במדינה בשם כוחלית שהייתה במדבר וקיבש שם 60 כרכים, 60 עיירות גדולות, ובחזרתו למקום מלכותו בארץ ישראל היה ינאי שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל ואמר להם, אבותינו, שבנו את בית המקדש השני היו עניים והיו אוכלים מחמת עניותם רק מלוכים, מין ירקות בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש השני. ואילו רבינו חנן אל פירש שכוונתו הייתה לבני ישראל שהיו במדבר ועסקו בבניין המשכן. אבל הריטב"א תמה על אף שהרי בני ישראל במדבר ניזונו מהמן ולא חסרו דבר, ולכן פירש הריטב"א כרש"י. אומר ינאי המלך, אף אנו שהתעשרנו והצלחנו, נאכל מלוכים זכר לאבותינו שהיו עניים, וכדי להודות להשם שהצליח את מעשינו והשאירנו. עשו כדברה ואלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו, והיה שם אחד, איש לץ, לב רע ובלי יעל, בלי עול שפרק מעליו עול מלכות שמיים, ואלעזר בן פועירה שמו, ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, כלומר התלמידי חכמים שונאים אותך ואינם שמחים בהצלחתך. אמר לו ינאי המלך, ומה אעשה? כיצד אברר שדבריך נכונים? אמר לו אלעזר בן פועירה, אקם להם, תעמיד אותם על רגליהם בכך שתלבש כעת את הציץ שבין עיניך, ששם השם כתוב בו וצריכים לעמוד בפניו, ותראה שהחכמים שונאים אותך על ידי שימחו בך מלשמש בכהונה. ואף שבאותה שעה לא עבד ינאי בבית המקדש, מכל מקום התבהר לעיל בדפנון ד' עמוד א' שאין איסור הנאה מבגדי כהונה אף שלא בשעת העבודה, כיוון שאין הכהנים יכולים לפשוט את בגדי הכהונה כערף עין לאחר סיום העבודה, שהרי לא ניתנה התורה למלאכי השרת. ותוספות בדיבור המתחיל הקם פרשו שרק את הציץ מותר ללבוש שלא בשעת העבודה, כיוון שנאמר בו והיה על מצחות תמיד, אבל את שאר בגדי הכהונה אסור ללבוש שלא בשעת העבודה. וכשהכהן הגדול לובש את הציץ, היו כולם עומדים מחמת השם שכתוב בו. מספרת הגמרא, עשה ינאי כעצתו והקים להם בציץ שבין עיניו. והיה שם בין החכמים זקן אחד, ויהודה בן גדידיה, שמו, ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך, די לך בכתר מלכות שאתה מלך, הנח כתר כהונה לזרו של אהרון, כלומר אינך כשר לכהונה. משמע מדבריהם שלא הקפידו בכך שהוא מלך, אלא בכך שהוא משתמש בכהונה. ונשאלת השאלה, הרי בתוספת של מסכת סנהדרין מבואר שאין מעמידים מלך, אלא ממי שראוי לעשיו לכהונה. תרץ הריטב"א, שאיסור זה אינו אלא מדרבנן, ולכן לא מחו בו בדיעבד. וזו הייתה כוונת יהודה בן גדידיה בכך שאמר, רב לך כתר מלכות, כלומר די לך בכך שאין אנו מוחים על איסור דרבנן, שאתה עובר בכך שאתה מולך. אבל אנחנו מקפידים על איסור דאורייתא שאתה עובר בכך שאתה משמש בכהונה. מבארת הברייתא את הטעם שמחו בו חכמים לשמש בכהונה גדולה, על אף שהיה מזרע הכהנים, לפי שהיו הפרושים אומרים שאימו של ינאי המלך נשבט במקום ששמו מודיעים, ושבויה פסולה להינשא לכהן. ואיסור זה הוא מדברי חכמים מחשש שנבעלה לגוי ודינה כזונה, כמבואר במסכת כתובות בדף כ"ב עמוד א'. וכיוון שנשא אביו הכהן שלא כדין, חילל את זרו מדין כהונה, ולכן מחו בו חכמים מלשמש בכהונה. ואף שינאי המלך שימש בכהונה גדולה קודם למעשה הזה, כי לדעת הבאי במסכת ברכות בדף כ"ט עמוד א', ינאי המלך הוא יוחנן כהן גדול ששימש 80 שנה בכהונה גדולה, ולבסוף נעשה צדוקי. מכל מקום, כיוון שידעו שיש עדים המכשירים אותו, לא מחו בו. אבל עתה שעבר על איסור דרבנן, שאסרו להניח את הציץ מחוץ לבית המקדש, וראו שמזלזל באיסורים דרבנן, וביותר שהיה זה זמן סעודה ושכרות שאין ראוי כלל להניחו, הקפידו עליו. כך אומרים הרמב"ן והריטב"א. והרשב"א בייר שכיוון שלא הייתה להם ראיה ברורה לפוסלו, אף שמחמת הספק היה צריך בעצמו לפרוש מכהונה גדולה, מכל מקום לא רצו למחות בו, אבל עכשיו שראו שנוהג שלא כדין בציץ, חשבו שכל מעשיו והנהגותיו היו בשגגה, וכיוון שהייתה זו שעת הודעה על הנס, חשבו שאם ימחו בו, יקבל מהם ויפרוש מהכהונה. והפני יהושע מסביר שהרי במסכת ברכות בדף חפתת נחלקו אביי ורבה בעניינו של ינאי המלך, ולדעת אביי שהיה זה יוחנן כהן גדול ששימש 80 שנה בכהונה גדולה, לא מוזכר כלל שהיה מעשה זה בסוף אותם 80 שנה, אלא מסתבר שהיה זה בתחילת כהונתו. ואחרי שהרג את החכמים והחזירו שמעון בן שטח למוטב, ושימש בכהונה גדולה 80 שנה, ואחריהם חזר לסורו ונעשה צדוקי. ולדעת רבה, ינאי המלך אינו יוחנן כהן גדול כלל, ואם כן אין ראיה ששימש בכהונה גדולה קודם למעשה הזה. אומרת הגמרא, אמנם אחרי שמחו חכמים בידו על כך שאסור לו לשמש בכהונה גדולה, והיבוקש הדבר חקרו אחרי אותו מעשה שאימו נשבט ולא נמצא, לא הצליחו להוכיח שאכן הוא פסול לכהונה, ויבדלו חכמי ישראל בזעם, נפרדו חכמי ישראל בכעסו של ינאי המלך. ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי המלך אפילו אדיוט שבישראל, וכי כך הוא דינו שיבזו אותו ויוציאו שם רע על יחוסו וישתוק, ואילו אתה מלך וכהן גדול, וכי כך הוא דינך שיבזו לך החכמים בדבריהם ותשתוק? שואל אותו ינאי המלך, ומה אעשה לחכמים? אמר לו אלעזר בן פועירה, אם אתה שומע להצתי רומסם, הרוג את החכמים. שואל אותו ינאי המלך, ותורה מה תהיה עליה? התורה שאותם חכמים יודעים אותה, מה תהיה עליה אם יהרוג אותה? משיב לו אלעזר בן פוירה, הרי התורה נשארת כרוכה ומונחת בקרן זווית, אף אחרי שתהרוג את החכמים. כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד, ואין לך לחשוש שתשתכח התורה מחמת שתהרוג את החכמים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו בינאי המלך אפיקורסות, כפירה בתורה שבעל פה. אפיקורוס הוא מלשון הפקר שמפקיר ומבזה את התורה ולומדיה, כך הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת סנהדרין. ובמוסף הערוך כתב שכינוי זהו על שם פילוסופי יווני בשם אפיקור, שהיה כופר. אם כן, אומר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו בינאי המלך אפיקורסות, כפירה בתורה שבעל פה. והראיה לכך, דאבל אלה מימר, היה לו לינאי המלך לומר לאלעזר בן פוירה, תנח תורה שבכתב. ענך את התורה שבכתב שלגבי הדבריך הנכונים, שכל אחד יכול ללומדה מעצמו. תורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. אבל תורה שבעל פה שאינה נכתבת מהי, והרי אם יהרגו החכמים שמוסרים את התורה מאחד לשני, תשתכח התורה שבעל פה. מיד לאחר הדברים הללו, ותוצץ צצה והתפתחה הרעה על ידי דבריו של אלעזר בן פוירה, ויהרגו כל חכמי ישראל. והיה עולם משתומם, שמם מתורה, עד שבא שמעון בן שטח, שהיה אחי אשתו של ינאי המלך, והיא זו שהחביאה אותו, כדי שגם לא יהרגו אותו, והחזיר את התורה ליושנה כמקדם. מברר הבאי את פרטי הלעז שיצא על אמו של ינאי המלך, היחידה מכיצד היה הדבר שבתחילה אמרו שאמו נשבתה, וכשבררו את הדבר, לא מצאו ראיה לפוסלו, כלשון הברייתא, ויבוקש הדבר ולא נמצא. היא לימה אם תאמר דבית רי שני עדים, אמרי אשתבאי העידו שנשבתה אמו של ינאי המלך ובנה פסול לכהונה, וביתרי אמרי לא אשתבאי, ושני עדים כנגדם אמרו שהיא לא נשבתה, וממילא ינאי כשר לכהונה. אם כן, מה היא חזית דסמכת, ההני, סמוך ההני? מה ראית לסמוך על העדים המכשירים? תסמוך על העדים האומרים שהוא פסול לכהונה, ומדוע אמרה הברייתא שלא נמצאה ראיה לפוסלו? ואף שלאמו יש חזקת כשרות, מכל מקום לא היה נידון עליה לתירה להינשא לכהן, אלא על ינאי בנה. וכיוון שלפי העדים האומרים שנשבטה, נולד ינאי בפסול, הרי מעולם לא הייתה לו חזקת כשרות. והרתבה הסביר, שאף אם לפי האמת היה ינאי כשר לכהונה, מכל מקום היה קשה לגמרה, שכיוון שהיו עדים שנשבטה, אי אפשר לומר שהתבקש הדבר ולא נמצא, שמשמעותו שלא נמצא כלל. וגם לא היה מקום להקפדה גדולה כל כך של ינאי המלך עד שהרג את כל חכמי ישראל. אלא בוודאי היה מעשה בעידות של עד אחד שעיד שנשבטה אמו של ינאי. וטעמה הסיבה שלו האמינו לו היא, כיוון דקמה כחישלי בית רי, היו שני עדים שכחישו. ואף שגם עדות של עד אחד כנגדו הייתה מספיקה לבטל לדברי העד הראשון, גם מבואר לאל בדף סמכי עמוד ב' שעד אחד בהכחשה אינו כלום, מכל מקום, לא היה מקום לחס גדול כל כך מצד ינאי, אם הייתה זו הכחשה רגילה, אלא ודאי היו שני עדים שביטלו לגמרי דברי העד היחיד. וזה לשון הברייתא שהתבקש הדבר ולא נמצא, שעדות הפוסל בטלה לגמרי, מסביר הרתבה. עלה ואחי אומר אביי, אילו לא היה כך, היה עד מהימן, ומכאן הוכיח אביי את דבריו, שעד אחד נאמן, אף בדבר שבערבה, כל זמן שאין מי שמכחישו. מבארת הגמרא את הסברו של רבא בעניין הזה. ורבא הסובר שעד אחד אינו נאמן, אף כשאין מי שמכחישו, ידחה את הראיה הזו ויבאר שלעולם במעשה של ינאי המלך, היו תרי ותרי. שני כיתות עדים. ועדותם הייתה כדאמר רבך רב מניומי לגבי נידון אחר, שמדובר בידי הזמה. שאין השניים האחרונים מכחישים את המעשה, אלא מעידים שהעידים הראשונים היו באותו זמן איתם במקום אחר, ובאופן כזה האמינה התורה לחלוטין לעידים האחרונים ובטלה העידות הראשונה. החנמי במעשה של ינאי היה המעשה בעידי הזמה, וכיוון שכך, בטלה העידות הראשונה לגמרי, ולכן אמרה הברייתא שלא הייתה ראיה לפוסלו. ובעוד אופן מתרצת הגמרא ויבאית אימה אם תרצה תאמר שהיה המעשה אצל ינאי כדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, שלא הייתה שם הכחשה בין העדים, אלא העדים האחרונים הוסיפו על העדות הראשונה והעידו, שאחרי שנשבטה אמו של ינאי, קודם שהתייחדה עם הגויים, גנבו אותה היהודים, ושפחה כנענית הכניסו לשבעים תחתיה במקום אמו של ינאי, והגוי התייחד עם השפחה, ונמצא שהעדים האחרונים אינם מכחישים את הראשונים, אלא מוסיפים פרטים במעשה שהראשונים לא ידעו, ולכן האמינו לגמרי, ואין ראיה מברית הזו, שעד אחד נאמן. ומביאה הגמרא את ראיותיו של רבא לדבריו. אמר רב אמינה אמינה למה המקור לדבריי שעד אחד אינו נאמן בדבר שבערבה אף כשאין מי שמכחישו. דתנן שנינו בתוספתא במסכת מקוואות פרק א' הלכה ח'. אמר רבי שמעון מעשה בי מגורה בריחת מים מקווה של אדם בשם דיסקים ביבנה. ובפירוש השני רש"י מפרש, היה זה שם של מקום בעיר יבנה. שהייתה הבריכה עומדת בחזקת שלימה, כלומר מלאה מים בשיעור 40 סאה, שזהו שיעור מקווה כשר. כמה מבואר במסכת עירובין בדף ד' עמוד ב' ששיערו חכמים שזו כמות המים שמספיקה לחסות את כל גופו של האדם. ומתחילה מדדוה והיה בשיעור זה, ולאחר זמן שכבר טבלו בה בני אדם וכלים טמאים, חזרו ומדדו אותה ונמצאת חסירה משיעור 40 סאה, ולא ידוע ממתי נחסרה, האם סמוך למדידה הראשונה או סמוך למדידה השנייה. כל התארות מהמדידה הקודמת עד המדידה האחרונה שבה נמצא המקווה חסר שנעשו על גבה, התארות שהוחזקו כתיאורים על סמך אותה מקווה שנגעו בבני אדם ובכלים שנתהרו על ידי טבילה במקווה זו, היה רבי טרפון מתאר, כיוון שהיה המקווה מוחזק כקשר, ואנחנו אומרים שעתה נחסר המקווה. רק עכשיו, ורבי עקיבא היה מטמא אותם, מחשש שמיד לאחר אותה מדידה כבר נחסרה המקווה. מביאה תוספת את צברותיהם, אמר רבי טרפון, מקווה זה שאנחנו דנים עליו. בחזקת שלם הוא עומד, שרי בפעם הקודמת שנמדד היה שלם, ומספק שאינך יודע מתי הוא נחסר, אתה בא לחסרו. לומר שנחסר מיד לאחר המדידה הקודמת, אל תחסרנו מספק. אין בכוח הספק להוציאו מחזקתו ולחשוש שהוא חסר מיד אחרי המדידה הראשונה, ולתמות את התארות שנעשו על גביו, אלא העמד את המקווה בחזקת כשרות עד זמן המדידה האחרונה שבה הוכח שהוא חסר. אמר רבי עקיבא, סברה לתמות את אלו שטבלו במקווה המסופק. אדם זה שטבל במקווה המסופק, הרי קודם שטבל, בחזקת תמה הוא עומד, ואתה בא לתארו מחמת תבילתו במקווה זו, שעתה היא ודאי פסולה. מספק אתה בא לתארו, שמה נחסר המקווה רק לאחר תבילתו, אל תתארנו מספק, אלא עד הרבה, תשאיר אותו בחזקת תומה. שואל המערית, הרי גם רבי עקיבא מודה שתומה ותארת האדם תלויה רק בכשרות המקווה שטבל בה, וכיוון שלמקווה יש חזקת כשרות, מדוע אין האדם מוחזק את האור? תרץ המערית שלדעת רבי עקיבא מצרפים את חזקת התאומה של הטובה לחיסרון שנמצא בפועל כרגע במקווה, שהרי חסר לפניך, ושתי סברות אלו עדיפות מחזקת הכשרות שהייתה למקווה. אמר רבי טרפון, ראיה לדבריו, משל דין זה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, ועתה נודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה פסול לעבוד בבית המקדש. גם מבואר במסרת צבחים בדף י"ג עמוד א', שלמדו מהפסוק בני אהרון הכהנים, שהעבודה צריכה להיעשות על ידי כהנים כשירים, ופירש שם רש"י שבא הפסוק למעט חללים, אלו שנתחללו מן הכהונה. אז אם כן, הדין הזה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, וכעת נודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה פסול לעבוד בבית המקדש, עבודתו שכבר עבד כשירה ואינה נפסלת למפרע. וגם כאן אין לפסול את המקווה למפרע. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רבי טרפון, לכאורה קשה, שהרי דין זה של חלל שעבד לא נאמר רק במקום ספק, אלא גם אם הוא ודאי חלל, אין עבודתו נפסלת למפרע, כמו שדורשת הגמרא בהמשך, וכיצד מוכיח רבי טרפון מדין זה, שאף הטובל במקווה מסופקת, הולכים אחרי חזקת המקווה ומתארים אותו, והרי אף רבי טרפון מודה שאם ידוע בבירור, שהייתה המקווה חסרה, הטובלים בה נשארו בחזקת תומה אף למפרע. תרצים התוספות שמלבד המחלוקת המפורשת בתוספת לגבי טבילה מסופקת, חולקים רבי עקיבא ורבי טרפון גם באופן שאין ספק בדבר, והיינו לגבי כהן, שטבל במקווה ולאחר שעבד בבית המקדש, העידו שבשעה שטבל, כבר הייתה המקווה חסרה. רבי עקיבא פוסל את עבודתו ורבי טרפון מכשירה, ועל זה הביא רבי טרפון ראיה מבן גרושה, שאף שבוודאי היה פסול בשעת העבודה, מכל מקום, כיוון שלא היה הדבר ידוע, אין עבודתו נפסלת למפרע. אמר רבי עקיבא, ראיה לדבריו, משל דין זה דומה לכהן שעומד ומקריב על גבי המזבח, ועתה נודע לו שהוא בעל מום הפסול לעבודה, שגם עבודתו שכבר עבד פסולה למפרע. ואף כאן, שנודע עתה שהמקווה נחסרה, נפסלת למפרע. אמר רבי טרפון לרבי עקיבא, אתה דימיתו את הטובל במקווה שעתה נודע שהיא חסרה לכהן, שנודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה למפרע, ואני דימיתיו לכהן שנודע שהוא בן גרושה או לבן חלוצה שעבודתו כשירה. נראה לפי הדינים שנאמרו בכל אחד מהם למי דומה הטובל במקווה המסופקת. והיא דומה לבן גרושה ולבן חלוצה נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה שאינו נפסל למפרע, ואם דומה לבעל מום, נדוננו כבעל מום שנפסל למפרע. התחיל רבי עקיבא לדון ולבאר מדוע הטובל במקווה המסופקת דומה לכהן שנמצא בו מום. שהרי מקווה פסולו מתברר בעד יחיד שנאמן לומר שאין במקווה שיעור 40 סאה, שהרי עד אחד נאמן בייסורים. ובעל מום גם כן פסולו בעד יחיד שנאמן להעיד על כהן שהוא בעל מום. וטעם נאמנותו תבאר הגמרא בהמשך. וכשם שעבודתו של כהן בעל מום נפסלת למפרע, אף שעבד קודם הזמן שנודע שהוא בעל מום, כך אדם זה מתמת תארות למפרע, אם נמצא עתה שהמקווה חסירה, ואל יוכיח לנידון הזה כהן שנודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה שפסולו יכול להתברר רק בשניים, שני עדים קשרים ואינו דומה למקווה שפסולו מתברר בעד אחד. ואומר התוספות ריד, אף שאין הנידון על קידושין או גירושין או איסור אישה לבעלה, מכל מקום הפעידות על פסול לכהונה נחשב כדבר שבערבה מצריך שני עדים. הוסיף רבי עקיבא ואמר סברה נוספת לדבריו. דבר אחר, מדוע נידון זה של אדם שטבל במקווה המסופק כדומה לכהן שנודע שהוא בעל מום, שהרי מקווה זה שנמצא חסר, פסולו הוא בגופו של המקווה, שאין בו שיעור 40 סאה, וכן בעל מום פסולו בגופו שהוא פגום באחד מעברה, ואל יוכיח לנידון זה כהן שיתברר שהוא בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בא לו מאחרים, מחמת אמו, שהיא פסולה לכהונה. ולהלן תבהר הגמרא מדוע מחמת שפסולם בגופה מסתבר שהיא פסלו למפרע. הודה רבי טרפון לדברי רבי עקיבא, ואמר לי רבי טרפון, עקיבא, הכל הפורש ממך כפורש מן החיים. מברר רבה את דברי רבי עקיבא, היי כהן בעל מום שאמר רבי עקיבא שפסולו מתברר בעד יחיד היחידה, מבאיזה מקרה מדובר? אידק המכחיש לאם הכהן מכחישו ואומר שאינו בעל מום, ממהימן? האם נאמן העד לפוסלו מכהונה, והרי עד המוכחש מבעל הדבר עצמו אינו נאמן? שהרי אפילו לדברי הבאי יש עד אחד נאמן בכל מקום, היינו כשאדם שותק ואינו מכחישו, כמבואר לעיל בדף סמך וב עמוד א'. אלא ודאי מדובר דשתי כשהכהן שותק ודקבתי, כמו כן גבי בן גרושה ובן חלוצה שדימה רבי עקיבא את דיניהם זה לזה מדובר. דשתי כששותק הכהן כשהעד מעיד שהוא בן גרושה או חלוצה, ואף על פי כן קטני, נאמר בתוספתא שרק מקווה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד. ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שלמרות ששותק, פסולו רק בשניים ולא בעד אחד. ומוכח כדברי רבה שכל דבר שבערבה מצריך שני עדים לאוסרו, ולכן אין עד אחד נאמן להעיד על כהן שהוא חלל, אף אם הכהן שותק ואינו מכחישו. דוחה הגמרא את הוכחת רבה ואומרת, ואביי הסובר שעד אחד נאמן במקום שהאדם שמעידים עליו שותק, אמר, אומר אביי שאין זו ראיה, ולעולם דברי רבי עקיבא נאמרו באופן דהכהן כמכחיש לי, מכחיש את העד המעיד שהוא בן גרושה, ולכן יש צורך בשני עדים. ודכאמרת לפי דבריך, אמי מאמן? הרי בהכרח מדובר שמכחישו גם כשמעיד שהוא בעל מום, ואם כן יהיה קשה לך על דבריי, מדוע נאמן לומר שהוא בעל מום? יש לומר ששם ישנו טעם מיוחד לכך שנאמן אפילו כשמכחישו. כיוון דאמר לי, אומר העד לכהן, שלח ואחווי, אפשט את בגדיך ואראה שאינך בעל מום, אם אתה מכחישני, וכיוון שהדבר יכול להתברר, נאמן העד. והסברה שנאמן הוא משום שאינו משקר, שהרי מפחד שיכול להתברר שקרו. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל שלח, דה נאמנות זו בדבר שיכול להתברר הוא, אפילו עם עד אחד מכחישו, והוא אומר שאין הכהן בעל מום, כיוון שניתן לברר זאת. ומבאר הבאי לפי זה, והיינו דקטני, זהו הביאור להמשך דברי רבי עקיבא, שישווה את שני המקרים הללו ואמר, שמקווה פסולו בגופו ובעל מום פסולו בגופו, וכוונת רבי עקיבא בדימוי הזה לומר שבשניהם הפסול יכול להתברר, ולכן עד אחד נאמן בו אף כשיש מי שמכחישו, ואל יוכיח אין להוכיח מעידות על כהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה שצריך דווקא שני עדים, כיוון שפסולו מאחרים, מנישואי אבי ואמו, ולא ניתן להוכיח את הדבר הזה. אבל לפי זה קשה, שהרי נמצא שהסברה השנייה שאמר רבי עקיבא שמקווה וכהן בעל מום פסולם בגופם ואילו בן גרושה פסולו באחרים, אינה סברה נוספת, אלא ביור לסברה הראשונה. שהטעם שבמקווה ובעל מום נאמן עד אחד הוא, כיוון שפסולם בגופם וניתן לבררו, ובעידות על כהן שהוא בן גרושה, אין עד אחד נאמן, כיוון שאי אפשר לברר את פסולו, ואילו מלשון רבי עקיבא שאמר דבר אחר, משמע שנאמרו כאן שתי סברות. כך מקשה הריטב"א, ובחידושי רבי מאיר שמחה, הוא גרס את הקושייה הזו בגמרא עצמה. הוא גרס בגמרא ורבה, היינו דקטני מקווה פסולו בגופו. ואין כאן שתי סברות. מבררת הגמרא את הדינים האמורים בתוספתא, וכהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה שפסול לכתחילה לעבוד בבית המקדש, ואם עבד שהדין הוא שעבודתו כשרה בדיעבד, מנהלן מאיכן נלמד הדין הזה? שאפילו כשנודע שהוא חלל גמור, אם עבד עבודתו כשרה בדיעבד. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי כהונתו של פנחס בספר במדבר פרק חפי פסוק י' ג' והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. יש לדרוש מלשון זרעו שהרי יכלה התורה לכתוב והייתה לו ולבניו שעבודת הכהן כשרה בין בזרע כשר ובין בזרע פסול ולכן אף בין גרושה ובין חלוצה שהוא זרע פסול בדיעבד עבודתו כשרה. אמנם מלכתחילה אסור להם לעבוד שהרי אמרה עליהם התורה לשון חילול שמחולל מקדושת כהונה. מביאה הגמרא לימוד נוסף, אבוה דשמואל אמר, אביו של שמואל אמר שדין זה שעבודת חלל כשרה בדיעבד נלמד מאחה מכאן, מהפסוק שנאמר לגבי שבט לוי, ספר דברים פרק למד ג' פסוק י' א' ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, ויש לדרוש מלשון חילו שהכוונה לחללים שבכהנים. ובא הפסוק ללמד שאפילו חולין חללים שבו תרצה את עבודתם. כי הכהנים הרי הם גם משבט לוי, ובלוויים הרי לא שייך חללים, ממילא הכוונה לכהנים. מביאה הגמרא לימוד נוסף, רבי ינאי אמר מאחה, רבי ינאי אמר מכאן שנאמר בספר דברים פרק חוו פסוק ג' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וקשה וחילולי הפסוק תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו, היה די שיהיה כתוב ובאת אל הכהן. אלא זה הכהן האמור בפסוק הוא כהן שהיה מוחזק ככשר ונתחלל. התברר שהוא חלל ורמזה לנו התורה שעלינו לבוא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, כלומר שהוא מוחזק ככהן כשר, ואף שלאחר מכן התברר שהוא היה חלל. מברר את הגמרא ובעל מום שעבד בשוגג, שמבואר בתוספת דעבודתו פסולה למפרע כשהתברר שהוא בעל מום מנהלן, והרי ניתן ללמוד מהפסוק והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם שגם בעלי מומים בכלל זרוע, שאם עבדו בשוגג עבודתם כשרה בדיעבד כפי שלמדה הגמרא לאי לגבי חללים. משיבה הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל אי אפשר ללמוד מפסוק זה שעבודת בעלי מומים כשרה בדיעבד. כיוון דלפני הפסוק של והייתה לא הוא לזרוע, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק חפי פסוק י' ב', לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, ויש לדרוש את לשון הפסוק שלום מלשון שלימות, שברית הכהונה שניתנה לו הוא לזרוע, שייכת רק כשהוא הכהן שלם בעבריו, ולא כשהוא חסר, בעל מום. שואלת הגמרא והשלום כתיב, נאמר בפסוק שלום ולא שלם, וכיצד ניתן לדרוש מפסוק זה שעבודת בעל מום פסולה בדיעבד? עונה הגמרא אמר רב נחמן, האות וו דשלום אינה נכתבת בספר תורה כאות שלימה, אלא קטיעה היא, קטועה באמצעיתה. לרמז שיש לדרוש מילה זו כאילו נכתב שלם ללא וו, ללמד שהפרשה מדברת בשלימים. והמהרש"א כתב שהוו קטועה ונראית כאות יוד, ומשמעות הקריאה היא שלים, דהיינו תמים, שאינו בעל מום. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך וו עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדין הייחוס של ולד הנולד מישראל. יש אופנים שאין ייחוס אבי ואימו שווה כגון כהן וישראלית או ישראל וממזרת, והנידון בזה אם הולד מתייחס אחר אביו או אחר אימו, ודין זה תלוי אם קידושיהם היו בקשרות או לא. יש אופנים שלא היה באביו ובאימו פגם או חיסרון ייחוס כלל, אלא שחל על הולד דין פגם חדש מחמת שנולד מביאת איסור. והתבארו במשנתנו ארבעה כללים בנידון הזה. אומרת המשנה, הכלל הראשון, כל מקום שיש קידושין שקידושי אב והאם חלים, וגם אין עבירה בקידושין הללו, הדין הוא שהוולד הולך אחר הזכר, מתייחס אחר אביו. ואיזה זו, ואילו אופנים הדין כן? זו כהנת לוויה וישראלית, אחת משלוש אנשים הללו שניסו לכהן לוי וישראל, כלומר לאחד מהם, שכיוון שניסויים אלו מותרים לכתחילה, בנים מתייחסים אחר אביהם. שנאמר בספר במדבר, פרק ד' פסוק ב' למשפחותם, לבית אבותם, כלומר שייחוס במשפחות הקשרות יהיה לפי בית אבותם, וכגון עם אביו לוי ואמו כהנת או ישראלית, הולד לוי. הכלל השני, בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, שיש איסור בקידושי אב והאם, אבל אין האיסור גורם שלא יחולו קידושיהם, הוולד הולך אחר הפגום, מתייחס אחרי הפחות בייחוסו מביניהם. וכותב התוספות יום טוב שדין זה נלמד מהפסוק המובא להלן לגבי ממזר בספר דברים פרק כ"ג פסוק ג', גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. ודורשים את המילה לא, הלך אחר פסולו. ואיזו זו, שואלת המשנה, באילו אופנים הדין כן, זו אלמנה שנישאת לכהן גדול, ואיסור אלמנה לכהן גדול מפורש בתורה בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, או גרושה ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, וכן חלוצה, כלומר אישה שמת בעלה ללא בנים, ודין תורה הוא שזקוקה היא להינשא לאחי בעלה מדין ייבום ואסורה לכל אדם, אבל אם אין אח רוצה ליבמה הרי הוא חולץ לה, וכך היא מותרת להינשא למי שתרצה, וכיוון שחלוצה דומה לגרושה אסרו חכמים שתינשא לכהן. וכאן מבואר שכמו כן פסלו את ולדה מדי רבנן. אז אם כן וכן חלוצה שנישאת לכהן, אדיוט או ממזרת שנולדה מביאה שחייבים עליה כרת, וכן נתינה מהגבעונים שהתגיירו ואסור להתחתן. הגבעונים היו אומה משבעה עמים שבארץ ישראל שהתגיירה בימי יהושע בן נון, ומבואר במסכת יבמות בדף ע"ט שיהושע גזר עליהם עבדות כל זמן שבית המקדש קיים, ודוד המלך גזר עליהם עבדות לעולם. והטעם שגזר עליהם דוד, כיוון שכאשר שאול המלך הרג את הכהנים שהיו בעיר נוב, לא הייתה פרנסה לגבעונים לחטוב עצים ולשאוב מים לצורך בית המקדש, וכשרצה דוד המלך לפייסם בכסף או בזהב, לא הסכימו להתפייס אלא בהריגת בני שאול, וכיוון שראה בהם סימני אכזריות, גזר עליהם עבדות ואיסור חתנות לעולם. והרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה כ"ב פסק כמשמעות הסוגיה שם, שכל איסורם הוא רק מדרבנן, אבל הרמב"ן במסכת יבמות בדף ע"ח עמוד ב' כתב שיש לפסוק את דברי רבא, שאיסור חתנות בשבעת העמים, הוא אף לאחר שהתגיירו, ולכן גר ראשון המתגייר מהגבעונים אסור מהתורה. והמבואר במסכת יבמות שדוד המלך גזר עליהם, היינו על בניהם אחריהם, שמן התורה איסור רק על הגר הראשון, ודוד גזר אף על זרם. אז נתינה מהגבעונים שהתגיירו ונאסר להתחתן עמם שנישאו לישראל, או בת ישראל שנישאת לממזר, וכן לנתין, בכל אלו אין בנישואיהם, אלא איסור לא תעשה בלבד, בלא חיוב כרת, ולכן חלו קידושיהם. וכדעת חכמים שקידושין תופסים בחייבי לאווים, כמבואר להלן דף סמכת עמוד א', ולא כדברי רבי עקיבא שם, שאין קידושין תופסים בחייבי לאווים. ובאופנים אלו ייחוס הוולד הוא כפי הפחות מבין שניהם, כגון אם האב כשר והאם ממזרת, הוולד ממזר. הכלל השלישי, וכל מי, כל אישה שבאה לאדם שאין לה עליו קידושין, שאין קידושיו, תופסים בה מחמת שאסורה עליו, אבל יש לה על אחרים קידושין, יכולה היא להתקדש לאדם אחר שאינה אסורה עליו, הוולד שנולד מביאה זו ממזר. ואיזה זה? זה אדם הבא על אחת מכל העריות שבתורה, אחת מכל הנשים האסורות עליו באיסור ערווה, שחייבים על ביאתה כרת. ובאישה זו אין קידושה הפחלים כלל והוולד ממזר. כל שאסר ביאתו בתורה וחייב על ביאתו כרת, ואין האמורות בפרשת אחרי מות, הם הנקראים עריות וכל אחת מהם נקראת ערווה, כגון אם ואחות ובת וכיוצא בהם. כך הרמב"ם הלכות אישות פרק א' הלכה ה'. וזו דעת שמעון התימני במסכת יבמות בדף ממתת עמוד א', שממזר הוא הנולד מביאה אסורה באיסור כרת. ואילו דעת רבי עקיבא שם, שאף הנולד מחייבי לאו אם הוא ממזר. רבי יהושע שם סובר שרק הנולד מביאה שחייבים עליה מיתת בית דין הוא ממזר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל קול, מזה שסתם כנתנה כדעת שמעון התימני, מוכח שככה הלכה. ממשיכה המשנה ואומרת את הכלל הרביעי, וכל מי, כל אישה שבאה עליה אדם שאין לה לא עליו על הבועל ולא על אנשים אחרים קידושין, כלומר שאינה ראויה כלל להתקדש לישראל, דין הוולד כמותה. ואיזה זה? זה ולד של שפחה כנענית מביאת ישראל, וכן ולד של נוכרית מביאת ישראל, שבשתיהן אין קידושי ישראל חלים כלל, והוולדות מתייחסים לאימם, בין השפחה הוא עבד כנעני ובין הגויה הוא גוי כאימו. ולגבי שפחה, הדין הזה נלמד לכמן בדף סמכת עמוד ב' מהפסוק, האישה וילדיה תהיה לאדוניה שבניה של שפחה כנענית מתייחסים לאימם. ובלד של נוכרית, שהוא נוכרי, נלמד ממה שנאמר בפסוק, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי, ודרשו שפסוק זה עוסק. בבן, שיוולד לבת הנשואה לגוי, שהוא נחשב ישראל כאימו ונקרא בנך, ויסירנו אביו, הגוי, מאחרי השם. כיוון שלא אמרה התורה שיסיר את ביתך מאחרי השם, מוכח שאין הכוונה לבת עצמה שניסית לגוי, וכן אין הכוונה לבן שניסה לגוי, שהרי לא כתוב כי תסיר את בנך מאחריי, אלא ודאי כוונת התורה, שבן ביתך הוא שיסור מאחרי השם אחמת אביו הגוי, ומוכח שהוא נחשב כישראל, על אף שאביו גוי, כיוון שאימו ישראלית, מה שאין כן בן שיוולד לבנו הנשוי לגוי, שאינו נקרא בנך, הרי הוא גוי כאימו. ואם ישתחרר בן השפחה, או יתגייר בן הגויה, הרי הם מותרים בישראלית כשם שאימם כשאירה לבוא בקהל ישראל אחר שתשתחרר או שתתגייר. זו היה המשנה שלנו בדף סמכבב עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. מקשה הגמרא אמר לי רבי שמעון, ובתלמוד הירושלמי מבואר שהיה זה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, כלל ההוא וכי כלל גמור הוא לכל מקום שיש קידושין שהקידושין חלים. ואין בהם עבירה, הוולד הולך, מתייחס אחר הזכר. והרי גר שנשא ממזרת מציינו, דאבדי יש קידושין שקידושיו חלים בה, ואין עבירה לדעת רבי יוסי הסובר שגר מותר בממזרת, כי באיסור ממזר וממזרת נאמר, לא יבוא ממזר בקהל השם, וסובר רבי יוסי שגירים אינם מחשבים כקהל השם, ולכן מותרים להינשא לממזרים. כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד א'. מכל מקום הדין שהוולד הולך אחר הפגום והוא ממזר, דתניה, כך שנינו בברית, הגר שנשא ממזרת, הוולד ממזר, דברי רבי יוסי, אם כן מצינו, מקום, שהקידושין מותרים, ואף על פי כן הוולד מתייחס לאימו, ומדוע שנינו במשנתנו בכלל מוחלט, שבכל מקום שהקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאב. מיישב רבי יוחנן את המשנה, אמר לי רבי יוחנן לרבי שמעון, מי סברת וכי אתה סבור שמתניתין שמשנתנו כשיטת רבי יוסי, הסובר שגר מותר בממזרת, זה לא כך, אלא מתניתין משנתנו כשיטת רבי יהודאי. דאמר בהמשך הברייתא שגר לא יישא ממזרת. כיוון שכתבה התורה באיסור ממזר 5 פעמים את הלשון קהל, ומאחד מהם אנו לומדים שממזר אסור אף בקהל גאירים, כמבואר לכמן בדף עין ג' עמוד א'. ונמצא שיש קידושין ויש עבירה. יש קידושין כיוון שזה איסור לאף שאין בו חיוב כרת, לכן חלים הקידושין. ויש אווירה, ובאופן זה מבואר בכלל השני במשנתנו שהוולד הולך אחר הפגום, ולכן הוולד ממזר. שואלת הגמרא, משנתנו סוברת כך שגר אסור בממזרת וניתניה, מדוע לא שנו גם אופן זה שגר נשא ממזרת? כאשר שנו בכלל השני במשנה את האופנים שיש קידושין ויש עבירה והוולד הולך אחר הפגום. מיישבת הגמרא, תנא כל מקום דסייפה לעתויי. בכלל השני במשנתנו נאמר כל מקום שיש קידושין ויש עבירה. כדי לרבות אופן זה של גר שנשא ממזרת שהוולד מתייחס לאמו הפגומה והוא ממזר. והיא באה איתי מה? אם תרצה, אפשר ליישב את קושיית רבי שמעון באופן אחר, שלעולם המשנה כדעת רבי יוסי היא שגר מותר בממזרת, ואף על פי כן הוולד ממזר כאימו, ואין זו סתירה למבואר במשנתנו שאם הקידושין מותרים, הוולד מתייחס לאב, כיוון שלכך הוסיפה תנא במשנה, ותנא ושנה, איזו זו, זו כהנת לוויה וכולי, כדי לומר שרק האופנים שנשנו במשנתנו כלולים בכלל הזה, ולמעותי, למעט אופנים שלא נשנו, כגון גר שנשא ממזרת, שבהם, אף על פי שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך וו ובמסכת קידושין עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באילו ג' דברים אמר אביי יש עד אחד נאמן אף עם אחישו? שאלה שנייה, מעיד באישה שזינתה ובעלה שותק, האם נאמן ומדוע? שאלה שלישית, מה פסק שמואל לאותו סומה שאמר השליח שאשתו זינתה? שאלה רביעית, איזה מינות נזרקה בינאי המלך? שאלה חמישית, הספק בקשרות אמו של ינאי המלך, באיזה מקרה היה לשיטת אביי ולשיטת רבא? והשאלה האחרונה לדף סמך ו, למה יש לדמות מקווה שנמצאה חסירה למי שנמצא בעל מום או למי שנמצא בן גרושה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית, היום הזה בדפינו היומי דף סמך ו במסכת קידושין, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום.
ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
חזים אנו במסכת חגיגה פרק ב' משנה ד'. המשנה דנה בדין הנובע מהמחלוקת שבמשנה הקודמת, אומרת המשנה, עצרת חג השבועות שחל להיות בערב שבת. בית שמאי אומרים יום תבוח, יום השחיטה של עולות הראייה הוא אחר השבת. למחרת השבת, כלומר ביום ראשון של השבוע, כיוון שלדעתם עולת ראייה אינה קריבה ביום טוב וכל שכן שלא בשבת. ובית הלל אומרים כשעצרת חלה בערב שבת או בשאר ימות החול, אין לה יום תבוח, אינה צריכה יום מיוחד לשחיטת עולת הראייה. כי מותר לשיטתם להקריב עולת ראייה ביום טוב עצמו כמבואר במשנה הקודמת, ומודים בית הלל שאם חל חג העצרת להיות בשבת, שיום תבוח הוא אחר השבת. ביום ראשון, כי הכל מודים, שהקרבת קורבנות יחיד של החג אינה דוחה את השבת. ויהיה המשנה דינים מיוחדים הנוהגים כשיום תבוח הוא ביום ראשון בשבוע, ואין כהן גדול מתלבש בחילה ואינו לובש את בגדיו הנעים, ומותרים כולם בספד ותענית כביום חול רגיל כדי שלא לקיים, כדי שלא לאשר את דברי הצדוקים והבייטוסים האומרים שהעצרת חלה תמיד אחר השבת ביום ראשון. מכך שהכהן הגדול והעם נוהגים ביום זה כביום חול, יבינו הכל שאינו יום טוב של שבועות. מסכת חגיגה פרק ב' משנה ה'. החל ממשנה זו ועד סוף המסכת יעסוק התנא בהלכות טומאה וטהרה. משנתנו דנה בעניין החיוב לטהר את הידיים מטומאה לפני התעסקות בדברים מסוימים, והמשנה מונה בעניין זה חמישה סוגי דברים, כל אחד מעלתו גבוהה ממעלת זה שלפניו. אומרת המשנה, נוטלים לידיים, דהיינו שצריך לשפוך עליהם רביעית מים מכלי לחולין לפני אכילת לחם של חולין ולמעשר לפני אכילת מעשר שני, וכן לתרומה לפני נגיעה בתרומה ולקודש, אבל לפני שמתעסקים בקודשים לא די ליטול ידיו מכלי, אלא מטבילים אותם במקווה כשר שיש בו 40 סאה, ולחטאת כדי לנגוע במי חטאת שממים הם מקודשים באיפר פרה אדומה, יש חומרה יתירה אפילו אם נטמעו ידיו באחד מהדברים המתמים רק את הידיים ולא את שאר הגוף. דינו לעניין מי חטאת, כאילו נטמע כל גופו ואינו רשאי לגע בהם עד שיתבול כל גופו במקווה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ג' במרחשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ו' והדף השישה ושישים, במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאור המעלי וחולים לדמי איתם מחר יום חמישי ד' במרחשוון תשפ"ד ד' ונלמד דף סמך ז' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.